בדרום סוריה נוצרה במהלך שנות מלחמת האזרחים שכנות טובה. זה שם מבצע הסיוע של ישראל לאוכלוסייה, שבמסגרתו גם הועברו פצועים לטיפול בבתי חולים בישראל. אבל הפרויקט הזה, לפי מה ששמענו בחודשים האחרונים, הגיע אל קיצו. במיוחד אחרי השלמת ההשתלטות של צבא אסד ושותפיו על המחוזות דרה וקונטרה. שלום לדוקטור ניר בומס, מרכז פורום סוריה במרכז דיין, אוניברסיטת תל אביב.
שלום, בוקר טוב.
תחילה לגבי המצב שם מעבר לגבול, אם תוכל לספר לנו מה המצב, בדגש על המצב ההומניטרי, וכיצד משפיע השלטון של אסד על האוכלוסייה, זאת אומרת, ההשתלטות מחדש של אסד שם.
אולי נתחיל בגדול, המלחמה הסורית זכתה במרכאות בתואר המוצדק לטרגדיה הקשה ביותר שהאזור הזה ראה ביותר מ-100 שנים. אנחנו מדברים בשיאה של המלחמה על בעצם כל בן אדם סורי שני שאיבד או איבדה את ביתו. כל בן אדם שני נהיה פליט מחוץ לארצו או בתוך ארצו. המספרים האלה מספרים משמעותיים. מספרי ההרוגים, האום מעריך אותם ביותר מחצי מיליון, האופוזיציה מדברת על מיליון. ואפשר לבחור איזשהו מספר באמצע. כמי שעבר וראה את האנשים האלה במחנות פליטים, בבתי חולים, אני יכול לומר שהמחיר של המלחמה הזאת הוא מחיר מאוד כבד, ומצבה של סוריה הוא לא טוב. לא בשטחים שאסד כרגע לקח אליו חזרה, ולא בכלל. העולם שאנחנו מדברים עליו, בעצם כמעט 5 שנים, המורדים הסורים, ורבים מהם שגם עבדו עם ישראל, יצרו סוג של רצועת ביטחון די פקטו. אלה שהסתכלו על המפות היו רגילים לראות אזור ירוק, צבוע, צמוד לגבולה של ישראל וירדן, והאזור הזה היה בשלט המורדים. ברגע שהאסד השתלט עליו בקיץ האחרון, אחרי שהוצאנו מכאן את הקסדות הלבנות, ובעצם כל הנושא של שכנות טובה נסגר, יש לנו כאן תמונה אחרת בצד השני של הגבול. מצד אחד יש התערבות של המשטר ויש יותר שקט, נגמרו מחנות הפליטים, בשיא ביולי ובאוגוסט, היו לנו שם כמעט 30,000 פליטים על הגבול. אך מצד שני, בעצם רוב האנשים שאנחנו עבדנו איתם, רוב האנשים שישראל עבדה איתם, ברחו, עלו צפונה, אלה שיכלו לברוח יצאו משם, האחרים לצערנו שמענו דיווחים שונים על כך שהם נעלמו, חוסלו, ירו בהם, כדי שבאמת יהיה כאן שליטה של המשטר. מיליציות שהיו שם נכנסו לחלק מהצבא האיראני, כולל חטיבה 112, שובה מהצפון, כדי בעצם לתפוס את הגבול. אנחנו מדברים שם על המיליציות האלה שהן נתפסות ככאלה שיושבות היום בפיקוד איראני. הקוריקולום של התלמידים השתנה בינתיים. הרוח של איראן חיה ברוח של ההקרבה, והרוח של רוסיה חיה בכל שאר המקומות על כמה שהברית הזאת צריכה להישמר. אימאמים פוטרו והוצאו ממקומם, ומשרד אחר פיקח עליהם כדי שחס וחלילה כל השאריות שהיו שם של המרד של החברה שהייתה בעצם יפוצו לכל עבר, וחיזבאללה סוריה גם הוא נכנס לכל העניינים. כל הדבר הזה אומר שמי שנמצא בתוך הרשת הזאת כנראה עכשיו מצליחים לדאוג לו, ומי שלא ונשאר שמה מצליח לשמור על איזושהי שארית מחייו, אבל את המבצע השיקום של כל מה שקורה שם ייקח עוד הרבה מאוד שנים להשלים.
אמרת שיקום, וזה מחבר אותנו לעניין הסיוע ההומניטרי. קודם כל, שכנות טובה, כפי שציינתי בדברי הפתיחה, מבצע שהסתיים, והוא הסתיים בהכרזה, אפשר לומר אפילו פתאומית, אחרי המבצע שתיארת קודם לכן של צבא אסד ושותפיו. אבל האם זה סוף הקשר לדעתך בין ישראל לבין אוכלוסיית דרום סוריה, או שיש חלופה שמסתמנת?
החלופה שמסתמנת היא החלופה שגם הייתה קודם. אנחנו, היו לנו קשרים עם אנשי אופוזיציה לפני כן, אבל העצימות יש לומר עליה דבר. אני חושב שאולי כאנקדוטה, אפשר לומר שמ-1948 ועד 2011, אולי אפשר לספור על יד אחת או קצת יותר את מספר הסורים שאי פעם היו כאן בארץ. בכל מיני עניינים דיפלומטיים כאלה ואחרים. אני יכול לספור על הרבה יותר ידיים את כמות, את מספר הסורים שהיו אצלי בארוחת שבת מאז תחילת המלחמה. אנחנו ערכנו באוניברסיטה וגם כאן במכון ב-INSS, סורים שבאו לדבר ולתדרך, אנשי אופוזיציה, חלקם בפומבי, חלקם לא בפומבי, ואני לא מדבר על יותר מ-5,000 פצועים שהיו כאן בבתי חולים, חלקם פצועים שהיו כאן יותר משנה בגלל אופן הטיפול בהם, ואני אוסיף לזה גם את מספר אנשים שביקרו כאן לטיפולים מתרימים, התוכנית שעבדה בשכנות טובה בשנה וחצי האחרונות שהביאה אוטובוסים מסוריה עם ילדים שהגיעו ל-24 שעות וחזרו חזרה הביתה. עצימות היחסים היא עצימות משמעותית. הקומפוזיציה של כל העבודה בדרום מן הסתם הסתיימה. המנהיגות פורקה, יחידות פורקו, המורדים נפוצו לכל עבר, ברחו, וכמו שאמרתי גם רבים מהם נהרגו או נרצחו על ידי המשטר ושולחיו. אבל כמובן שחלק גדול מהאופוזיציה היא כבר מזמן ברחה לחול. וחלק מהקשרים האלה מן הסתם ממשיכים. אנחנו בטח כחברה אזרחית ממשיכים אותם. אולי שוב כאיזושהי אנקדוטה. לפני ממש כמעט 5 שנים, אני הסתובבתי כאן עם ילד חמוד בשם דיאב, שהגיע למקום נפלא שנקרא הצלת ליבו של ילד. הצילו את החיים שלו בניתוח, הוא איש... הוא בן של איש אופוזיציה הסורי, שעבדנו איתו, והצליח להגיע לארץ, אגב, במטוס של אל על, בדרך נמל תעופה בן גוריון, קיבל ניתוח מציל חיים, שמרנו איתו על קשר, ובדיוק לפני שבוע זכיתי לראות אותו ואת אבא שלו, ולדבר קצת על הדבר הזה. בעוד 20 שנה, דיאב הקטן יהיה בן 30, הוא הגיע לכאן בן 5, ואני לא יודע מה יקבל אותו בעוד 20 שנה, אם הוא יישאר באירופה, אם הוא יחזור לסוריה, ואיפה סוריה תהיה. אבל כמו דיאב כאלה, יש הרבה. ועם חלק מהם אנחנו כמובן עדיין בקשר, ואני חושב שהם עברו משהו. אני מדבר עם סורים, ואני יודע שהם עברו משהו בתוך כל התהליך הזה. זה לא בהכרח אומר שהם יכולים לתרגם את זה לניצחון פוליטי, כאשר הם עובדים מול... מרד שנפל, ומול המשטר של אסד, ומול התמיכה האיראנית, ומול הגיבוי הרוסי, אבל זה המזרח התיכון, והאנשים האלה מן הסתם עדיין לא מתו, הם עדיין, חלקם כמובן עדיין בקשר, למרות ששוב, אנחנו, כי ישראל קיבלה החלטה שהיא חייבת לסיים את מבצע שכנות טובה, כי האלטרנטיבה לא לסיים אותו הייתה להשאיר את הדבר הזה בתור רצועת ביטחון, וזה תסריט סוג של דרום לבנון, תסריט שעם כל הכבוד והרצון, כולל שלנו, של אנשים שדווקא מאוד חיזקו את הקשר הזה, גם אנחנו לא יכולנו לומר שזה מה שישראל צריכה לעשות, שישראל צריכה להחזיק כאן קו אווירי של נו פליי זון של אזור אסור לטיסה, או להחזיק חיילים מעבר לגבול, ולכן היינו צריכים לקפל, כי פשוט לא הייתה ברירה אחרת.
אז כלקח מהסיפור שזה אתה סיפרת, כולל הבית האישי, על קשר שבין אוכלוסייה אזרחית בסוריה לבין אזרחים בישראל, ובתווך איפשהו נמצאת הממשלה והצבא. כשאתה מסתכל על כל האינטראקציה הזאת, איזה מין אסטרטגיה עם השפעה ארוכת טווח לדעתך נוצרה במסגרת מלחמת האזרחים, והאם בשיטות האלה של השפעה על הדימוי של ישראל בצד השני, של השפעה על היכולת של האוכלוסייה, בלי קשר להקשר הפוליטי להסתייע בישראל, האם בשיטות האלה לדעתך אפשר לשפר את הקשרים בין ישראל לסוריה באופן כללי, אפילו להעז ולחשוב על השפעה במישור הביטחוני?
אז אני אתחיל מהסייפה שלך. אני חושב שישראל עשתה כאן משהו שהוא היה בסופו של דבר בלתי צפוי. אני גם אומר שאני לא בטוח שהוא היה מאוד אסטרטגי מבחינת התכנון שלו. זה, כמי שחקר את הנושא הזה, זאת מדיניות שהתחילה מהקרקע ולמעלה. זה מדיניות שבעצם מי שהוביל אותה היו קצינים בצבא בפיקוד צפון, וגם אפילו חברה אזרחית והממשלה אימצה אותה. כשהפצוע הראשון הגיע, המשפחה הראשונה הגיעה פצועים לבית החולים ב-2013 בצפת, בפברואר. זה הגיע ביום שבת, וראש הממשלה שמע על זה בחדשות. זה לא הגיע ממנו, זה הגיע מהקצין שהביא אותם לשם וקיבל את ההחלטה לעשות את זה. אחר כך זה הפך למדיניות. הדבר הזה הוא שונה, הדבר הזה קיבל נראות וביטוי בעולם הערבי. זה בפירוש ביטוי אחר שמצטרף ל, אני חושב היום, זרם יותר גדול מאשר הזרם הסורי, שרואה בישראל גורם של נורמליזציה וגורם חיובי באזור, ויש מה ללמוד מזה בפירוש. ואני גם חושב שזה שהדבר הזה קרה, ויש פה באמת מערכת יחסים כזאת, שוב, הסורים האלה חלקם גם הוא עדיין איתנו. חלקם אנשים צעירים, חלקם ינוחו וילקקו את הפצעים ויחזרו חזרה לתוך דרגות האופוזיציה. חלק מאנשי האופוזיציה שנמצאים בחול יודעים שיבוא עוד סיבוב. הם לא איבדו את התקווה, הם לא רוצים לראות את סוריה בידיים של איראן, בידיים של חיזבאללה, והם מבינים שבסופו של דבר ישראל יכולה להיות שותף. זה לא אומר שיקרה כאן משהו באיזשהו עתיד נראה לעין, זה כרגע נראה מאוד רחוק, אבל ברמה של הקשרים זה בפירוש יכול להיות. ואני חושב שגם ניתן לומר שהייתה כאן גם, היו כאן גם השפעות ביטחוניות. הצבא לא היה נכנס לתוך כל המהלך הזה, אם נאמר מה המשמעות שלו היא הומניטרית בלבד. ברור גם לכל מי שחקר את זה, שבסופו של דבר הייתה כאן סוג של רצועת ביטחון דה פקטו. הרצועה הזאת עזרה וסייעה להרחיק את האיראנים. לראייה, המצב היום שנמצא בדרום סוריה הרבה יותר קרוב לגבול שלנו, זה לא היה המצב כשהיו המורדים כאן. אנחנו ראינו שם פחות חיזבאללה, וראינו שם פחות איראן, וראינו שם פחות בסיסים, והיות והכוחות האלה בסופו של דבר, עם כל הבעיות שלהם, הם היו כוחות שהם היו איתנו בציר, לפחות בהקשר של להצביע כנגד איראן וכנגד חיזבאללה. הייתה כאן גם תרומה ביטחונית מסוימת, יש גם יגידו תרומה מודיעינית מסוימת, ואולי יותר מזה לא כדאי להיכנס כאן בשידור.
תודה רבה.
בבקשה.